יש פעמים שמושג שהתורה כותבת אותו יש לו משמעות או משמעויות לא רק בהקשר של אותם פסוקים אבל מתחילים מהם השנה שנת ה-50 לשחרור גוש קטיף וחבל עזה רמת הגולן שכם חברון הרבה חבלי ארץ ובתוך כך ירושלים והר הבית שנת היובל התורה בפסוקים שקראנו בשבת שהיא בעצם כמו מקור הברכה ממנה יצאנו ליום ירושלים הקרב ובא התורה עוסקת בשנת היובל וכמה הגדרות שהן עוסקות בעניין עצמו של שנת היובל, שחרור עבדים וחזרת שדות לבעליהם. לתוך כך אומרת התורה למעלה בצד ימין, וקידשתם פסוק י' שנת ה-50 שנה וקראתם דורו בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם. ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. לכם שבתם תשובו. לשון רבים. איש אל אחוזתו, איש אל משפחתו, לשון יחיד. לכאורה אין פה התאמה. מתערבבות הלשונות של יחיד ושל רבים. חוזרת התורה בפסוק י' א', יובל היא שנת ה-50 שנה תהיה לכם, לשון רבים. חוזרת התורה ואומרת בפסוק י' א', בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. יש אומרים במסורת מתלמידי הגאון מווילנה, למעלה מ-200 שנה, שהפסוק, פסוק י' ג' נמצא בו תוכן שקשור למהלך הגאולה. בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. המילה תשובו, כפי שאנחנו רואים בפנים, כתובה בתף שין בית וו, שיחד זה תף שין ח', מסורת מתלמידי הגרא, מביא את זה הרב מנחם מדל קשר, זכר צדיק לברכה, בספר התקופה הגדולה. אני חושב שהדברים הם לא באוויר, יש להם בסיס בפסוקים האלה. כאן בפסקה 8 בזוהר הקדוש, דברי רש"י. אנחנו בחודש, אפשר להגיד חודש פלוס, מפסח ועד שבועות, ימים שהם בעצם ימי גאולת ישראל, מיציאת מצרים ועד בכלל מתן תורה. בדור שלנו, בתקופה הזאת, ימים שקשורים למאות השנים האחרונות, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות. הייתי יכול עכשיו להמשיך ולהגיד יום ירושלים, אבל ל"ג בעומר קודם ליום ירושלים. ורבות מההבנות של כל היחס למהלך הגאולה בדור שלנו קשורות לרבי עקיבא ולתלמידיו, ובהם רשב"י. הנה מה אומר רב שמעון על שבתם איש אל אחוזתו. בערו זימנה באותו זמן, דיתארון מתי אלמה, התעוררו המתים, מה שמכונה בפינו תחיית המתים, שהיא כתובה בספר דניאל פרק י"ב, בשעה שכתוב שם שתהיה צרה מאז היינו לגוי, לא הייתה צרה כזאת, לא היה אסון כזה, אז אומר דניאל בפרק י' ב', ובעת ההיא ימלא תמך. זה יהיה סוג של אסון שאחר כך דניאל אומר, כחלות נפץ יד המקודש בגלות, ואז תכלנה כל אלה. מסתיים את הגלות. ובתוך כך אומר דניאל, תהיה תחיית המתים. אלה לחיי העולם, ואלה בהחמצה גדולה. אומר הזוהר הקדוש, התעוררו המתים. והתעתדון בער הקדישה, לשם מכוונת תחיית המתים. יקומון חילין חילין כולו על ערה דגליל בגין דתמן זמין מלכה משיחה להתגלה. איפה בגליל התגלה מלך המשיח? אם רשב"י מדבר, אם מקור הדברים בזוהר הקדוש, היה אמור המשיח לבוא ממירון. אומרת הגמרא מסכת שבת בדף למד א', די ברור שזאת כוונת הגמרא, והבן איש חי עוד מחזק את זה, המשיח יבוא מטבריה. זה גם הגליל. אבל זה לא מירון. יכול להיות שבדרך לטבריה, או בדרך מטבריה, הוא יעבור במירון. אבל לא יתחיל משם. אומר הבן איש חי, למה? כי בטבריה קבור רבי מאיר. היום אנחנו יכולים להגיד גם יום כ"ו באייר, זה יום הזיכרון של הרמח"ל. גם הוא קבור בטבריה. רבי מאיר בתורתו אמר, בין כך ובין כך נקראים בנים. גם כשלא עושים רצונו של מקום נקראים בנים. אומר רבי איש חי, ובמהלך חבלי משיח התברר שההלכה היא כמותו, כמו רבי מאיר. ולכן משיח יבוא משם. אומר רשב"י, בגין דתמן זמין שם נמצא, שם מתגלה מלכה משיחה. ובהוזים נדית ארון כול הוא חילין חילין, באותו זמן שהתעוררו כולם, כול הוא יהכון. כולם ילכו מתוך ההתעוררות הזאת, דה לחולק אבות ההון, ודה לחולק אבות ההון. זה ילך לאחוזת אבותיו, וזה ילך לאחוזת אבותיו. הכתיב, זה הפסוק שראינו קודם, ושבתם איש אל אחוזתו. שנת היובל, מתבררות בעצם שתי תנועות, בחיים, בנפש, גם בעולם הרוחני. התנועה הראשונה היא לכם לשון רבי. עם ישראל, הציבור, הצד הלאומי, הוא מתעורר לתחייה. מתוך כך אומר לנו הזוהר הקדוש, שמנו לב לפסוקים שדווקא מדגישים את הצד האישי, איש אל אחוזתו, איש אל משפחתו. מתוך שהכלל מתעורר, כל פרט יש לו מקום מיוחד משלו. כל שבט יש לו נחלה משלו. היחד המתעורר לתחייה הוא לא חונק את הגוונים השונים בין השבטים, והייחוד בכל שבט אינו חונק את היחד. אפשר להגיד במובן מסוים, זאת ירושלים. אומר עליה דוד המלך, כעיר שחוברה לה יחדיו. אומר הירושלמי, מסכת בבא קמא, דבריו נמצאים פה בפסקה 7. קי דמר, כמו שאמר רבי יהושע בן לוי, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שמחברת ישראל זה לזה. איך החיבור? האם הכוונה שמטושטשים ההבדלים? או דווקא הכוונה היא שמתייחדים כל הייחודים השונים, הם מוצאים את הדרך איך להתחבר. רבנו הרב צבי יהודה, פה בפסקה 13 למטה, דברים שמופיעים בספר מתוך התורה הגואלת, בעריכת הרב אבי שוורץ. הרב צבי יהודה אומר, שלוש פעמים בשנה עולים כל ישראל לירושלים. מיליוני יהודים במצבים שונים, בדרגות שונות, מגיעים לירושלים. הרב צבי יהודה, איש הכלל, ארץ ישראל, גאולת ישראל, יש מקום בתורה שלו להבדלים, לגוונים, לדרגות השונות. אומר הרב צבי יהודה, ואז מתגלה דבר משונה. אותו יהודי שאתמול התנהגת איתו כך וכך כדין עם הארץ, פתאום היום כל הכבוד, מתייחסים אליו כאל חבר. בעוד הירושלמי בבבא קמא עוסק במושג מחברת את ישראל, אומרת הגמרא בבבלי במסכת חגיגה שעושה את כל ישראל חברים. בהקשר שם הוא דיני תומה וטהרה, שהיו בהם הבדלים בין קבוצות שונות. כשעולים ישראל לרגל, כל ישראל חברים. אומר המהר"ץ חיות, בכוונה אתה מכוון מלכתחילה לקבוע על ידי חז"ל, שזמן העלייה לרגל הוא זמן כזה חיבור שכולם חברים, כלומר כולם טהורים. מה שהרב צודה אומר, משונה הדבר. אתמול התנהגה קבוצה מסוימת כלפי קבוצה אחרת בענייני תרומה וטהרה, היום כשעולים לרגל כאיש אחד בלב אחד. אומר הרב צבי יהודה, בירושלים בבוא כל ישראל מתגלית כל הדבקות הכללית של כל ישראל. מופיע או מופיעה הכלל ישראליות, התכונה הזאת, מתוך השראת השכינה של בית המקדש. והאמת הזאת של כלל ישראל כוללת את כל המדרגות. אומנם מחולקים הם הגוונים השונים, אבל אין בהבחנת המדרגות פירוד. הבחנה, אופי שונה, תפקיד שונה, התנהלות שונה, אבל לא פירוד. לא ניתוק ביניהם. בכל המדרגות מתגלה את האחדות שנשמת החיים שלנו. והיא עצמה, הכלל ישראליות הזו, מופיעה בירושלים עד כדי כך. גם עם הארץ עומד בדרגת חבר, כלומר, כביכול השתנה לטובה בנושא הטומאה והטהרה, זה העניין המיוחד של קדושת ישראל. זה בעצם תרגום מאוד מחודד של המושג בין כך ובין כך נקראים בני. שהיה אפשר לשמוע מזה שגם כשלא עושים את צורך של מקום נקראים בנים. אבל ירושלים שעושה את כל ישראל חברים אומרת כולם במדרגת חברים, כולם במדרגת טהרה. זה בעצם חלק מהקדושה הזאת של ירושלים, שיש בה הופעה של אומה, ומתוך כך יש בה הופעה של חלקים שונים, של גוונים שונים. נקודת החיבור לא מטשטשת את ההבדלים, אבל היא לא נותנת אפשרות, במידה שרוצים לקלוט את ירושלים, היא לא נותנת אפשרות להפוך את ההבדלים לקרעים, לשסעים. זה בעצם בירור גדול של שנת היובל. אולי יש מקום בהקשר הזה להיזכר בדברים של הרמח"ל, כאמור יום הזיכרון שלו היום, קבע ובאייר פה בפסקה 10, חלק מפרק, שאומנם היום יש למילה הזאת משמעויות קצת אחרות, לא בהכרח כמו הרמח"ל, להבריאות מושג החסידות היום, אבל לא מזיק לחזור קצת לשורשים שלנו. מביא רמח"ל דברים שנאמרו בתנא דבליהו, אחד המדרשים. מתנת ואליהו זכרו לטוב אמרו, כל חכם ישראל שיש בו דבר תורה לעמיתו. זה לא ביטוי קל, כי זה אומר שיש חכם שיש בו דבר תורה לא לעמיתו. אבל לא בהכרח שההפך מהאמת זה השקר. פעמים שההפך מהאמת זה החלקיות. אז כן חשוב לרמח"ל בעקבות תנא ואליהו להסביר מה האמת היותר רחבה ומה החלקיות. אז מתי יש בו דבר תורה לעמיתו? מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם הדגש. עם כל הכבוד לרצונות של האדם, לשאיפות שלו, למגמות שלו, לחוויות שלו, חכם שיש בו דבר תורה לאמיתו, עוסק בכבודו של הקדוש ברוך הוא. ואם כך, אי אפשר שלא להמשיך. ועל כבודם של ישראל, כל ימה. ישראל הם צבאות השם בארץ, אומר רמב"ן על פי הפסוקים, ספר שמות פרק י"ב. ואם כך, מתאווה ומצר לכבוד ירושלים. ולכבוד בית המקדש, לישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות. זוכה לרוח הקודש בדברם. היום קצת מפוספס המושג הזה, רוח הקודש. במקומו מופיע מושג חדש במחוזותינו, שאולי חלק מהאנשים צריכים אותו, והוא נקרא מופת. או אם זה מלאל, זה עוד יותר חזק, מויפת. וזה בעצם סיכום מצב שבו יש לאנשים מסוימים כוחות להשפיע במציאות. זה לא מה שכתוב פה, זה לא הנושא פה. בעצם רוח הקודש זה אומר, זוכה לכוון נכון לרצונו של הבורא. זוכה להבין נכון מה זאת ירושלים. מה זאת גאולת ישראל. הרבה סיפורים ובצדק על הרב גורן ומלחמת ששת הימים. על השופר של הרב גורן. על השחיינו שלו, על הקדיש, על ספר התורה, על נחמו נחמו עמי, הרבה דברים נפלאים. יש סוגיה שלמה שהרב גורן היה כמעט היחיד למסור את הנפש עליה. יש סביבה פחות הילה. אין בה מויפת, אין בה שופר, מאוד רחוקה מזרקורים. אני לא יודע באיזה גיל הייתם, במלחמת ששת הימים, לפני 50 שנה. אבל גם ילד בכיתה ז' יכול לזכור איזה מצב רוח היה במדינה. עד יום עצמו. בכלל בלי קשר למלחמה. מצב רוח מאוד ירוד. מצב כלכלי נמוך, מיתון. בעצם אנחנו גדלנו עם השיר, משהו בסגנון של האחרון שיוצא מהמדינה יכבה את האור. זה היה מצב הרוח. מיום העצמאות נוספה לערימת הנכאים, ערימת הפחדים. כידוע זה שילוב קטלני. חשש גדול מאוד ממלחמה. אומות העולם לוחצות שלא לצאת למלחמה. מבוכה, ימי המתנה. מבוי סתום. אב גורן אמור לצאת לאוסטרליה בשליחות של הסוכנות עוד לפני יציאתו ומשם, וכשהוא חוזר עוסק מאחורי הקלעים בניסיון לדבר על ליבם של מנהיגי ישראל, אנשי הצבא, אנשי הממשלה. בתחושה עמוקה יש לו שזאת שעת רצון לאומית. והוא פועל כדי שיצאו למלחמה. הוא בוודאות, בדומה מאוד לרב ציודה, ביום העצמאות תשכ"ז, בוודאות הרב גורן צופה שהמלחמה תוביל לשחרור כל חבלי הארץ שנאמרו קודם, כולל ירושלים, כולל הר הבית. הפעילות הנחושה הזאת, ההבנה שהתורה צריכה לדאוג לכבודם של ישראל, לגאולתם, ליכולתם להילחם. יש בזה פחות צלילים של קדושה כמו תקיעה בשופר על הר הבית. אבל תמיד חכם שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא לא מחפש צלילים. הוא לא מחפש חוויות. הוא מחפש משימה אמיתית. הבין הרב גורן מה המשימה האמיתית. ממשיך המחל. נמצאת הלמד. שזאת היא הכוונה המעולה בעבודת השם. כמה חשובות המילים הבאות, שהיא רחוקה לגמרי מכל הנאת עצמו. רחוקה לגמרי. כולל הנאת עצמו הרוחנית. ואינה אלא לכבודו של מקום. הבריאות הוא לקדוש שמו יתברך, המתקדש בבריאותיו בשעה שעושים רצונו. זה בעצם יסוד השני שקשור לירושלים, מסירות הנפש. הר הבית, הר המוריה, זה המקום שאליו הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כפי שאמר לו, במעבר מחרן לארץ ישראל, כך מתוך ארץ ישראל אל הר המוריה, אמר אלוקים, לך לך. לך לך אל אחד הערים אשר אומר אליך, אלה הפסוקים שמצאים פה בצד ימין, בפסקה 2, ובראשית בפרק אף ב'. היא אחר הדברים האלה, האלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. ניסיון מהו? עוד לא הוגדר. כך נזה הפסוק הבא. אבל זה שהקדוש ברוך הוא קורא לו בשמו הפרטי, בעצם אפשר להגיד בסיס למה שהזוהר הקדוש אומר על המילים לך לך, שנאמרות בפסוק הבא. הוא אומר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה, לאחד הערים אשר אומר אליך. המילה לך אומרת עזוב, תבטל רצונך. זה הדבר היקר ביותר בחיים. הבן. במיוחד אצל אברהם אבינו ושרה אימנו, אחרי כל הטלטלות, כל העיכובים, כל האיסורים. המילה לך, אומר הזוהר הקדוש, פירושה לעצמיותך. שתי מילים שכמעט אין יותר סותרות מהן. לעזוב, לבטל, או להיות עצמך. אמר אברהם אבינו במילה אחת, הנני. לפני שהוא שמע במה מדובר, השם קורא לו אברהם, בעצם כמו שמפרש הרב קוק על פי הכלי יקר, השם אומר לו, תהיה אתה, תהיה מה שאתה. לכאורה אדם מכיר את עצמו. אבל אלוקים, בוחן כליות ולב, כמו שקראנו בהפטרה של השבת שעברה, הוא אומר לך, עוד לא מיצית את האישיות שלך. יש עוד שכבות בפנים. אומר אברהם אבינו, אני מוכן להיות אברהם. כי אתה השם אמרת לי להיות אברהם. לכן אומר רש"י, הנה, אני, זה לשון ענווה. אם השם קורא לך, או כמו אצל יוסף הצדיק ויעקב אבינו, יעקב אבינו קורא לך, אתה אומר, הנני, אתה נענה לקריאה האלוקית. זה עיקר הניסיון. להקדיש את העצמיות למי שברא אותה. זה ירושלים. איך היא נקראת ירושלים? השם הזה לא מופיע בתורה. רק בנביאים ובכתובים. בתורה היא לא מופיעה. רמב"ם במורה נבוכים מונה כמה סיבות. אחת אולי אנחנו מרגישים ביממה האחרונה, הקרובה, זה בגלל הגויים. תשבחו לא רוצה לעורר מדנים. יגידו ירושלים, איפה זה, מה זה, ירצו לכבוש אותה, אז השם מסתיר אותה. השנייה, אומר הרמב"ם במורה נבוכים, היא בגללנו. בתוך עם ישראל יכול להיות מתח גדול למי שייך את ירושלים, למי לא, השם מסתיר אותה. אבל היא כן מורכבת משני חלקים. ברגע שמסתיים הניסיון של העקדה, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, כאמור בפסוקים הבאים, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני, על החלק השני, אל תשלח אתך לנער. כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. מה זה לא חסכת? הרי בסוף השם אומר לו, אל תשלח ידך. בהמשך הוא, פסוק ט"ז, יען אשר עשית את הדבר הזה, איזה דבר? אומר הרב קוק על פי הכלי יקר, לך לך, אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה. קח את אהבתך לבנך ותעלה את זה לעולה. תקרב את זה לרצון השם. עד כדי מוכנות של מסירות. את ההתקרבות הזאת, את המוכנות הזאת, אברהם אבינו קבע בנפש שלו. איך קורא אברהם אבינו למקום? פסוק ד' כתוב, ויקרא אברהם את שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם, יראה. ולעומת זאת, בפרק י' ד', בבראשית, מלכי צדק שהיה מלך ירושלים, נקרא מלך שלם. אז ירושלים מורכבת משני חלקים, יראה, יראו ושלם. אומר המדרש פה בפסקה 6, אמר הקדוש ברוך הוא, אם קורא אני אותו יראה כשם שקרא אותו אברהם, שם אדם צדיק, שלפי המסורת זה מלכי צדק, מתראה? ואם קורא אני אותו שלם כמו שקרא לו מלכי צדק, אברהם אדם צדיק, מתראה? אלא הרי אני קורא אותו ירושלים, כמו שקראו שניהם, יראה שלם, ירושלים. אומר המשך חוכמה פה בפסקה 12, בהערה מאוד מיוחדת. ירושלים בנויה על שני הדברים. לזכך המושכלות שעיקרם במוח, ולתקן ולקשט המידות שעיקרם בלב. בבירור בין לכם לבין איש לאחוזתו, בין לך לבין לך, בבירור מה זאת עצמיות נקייה, צריכים אנחנו לירושלים, במרכיב האחד, עבודה גדולה בחשיבה, בבירור הדעות, בצד השכלי והמוסרי, והחלק השני, עבודה גדולה במידות, זה ירושלים. רבי עקיבא, עומד הגמרא בנדרים, הוא בונה בית עם רחל, ביתו של כלב השרוע, אבל אין להם בית. בחורף הם ישנים במתבן, במקום עם קש. איזשהו שלב אומר רבי עקיבא לרחל, כשאני אוכל, כשתהיה לי אפשרות, אני אשים עלייך ירושלים של זהב. רמי שמר כותבת במכתב אישי, מכתב ידע, שכל השיר הזה, ירושלים של זהב, היא התבקשה לקראת יום עצמאות של אותו כתב שכב זין. על ידי ראש העיר טדי קולק, לחבר שיר על ירושלים. ונסתמו מעיינותיה. לא הייתה לה השראה. כשהגיעה לגמרא בנדרים, רבי עקיבא ורחל, שאמר לה, אני אעשה לך ירושלים של זהב, יקפוא ההשראה של השיר הזה, ירושלים של זהב. דייק הבן איש חי, הוא לא אמר לה, אני אעשה לך, הוא אמר, אני אשים לך. הוא שם על ראשה את סוג התכשיט הזה שיש בו תבליט של ירושלים, ירושלים של זהב. לימים, הם שומעים קול של בן אדם, קורא להם, עומד בפתח המתבן וקורא. זה היה אליהו נביא. נדמה להם, אומרת הגמרא, כאנשה, כבן אדם רגיל. והוא אומר את הגמרא, שם בסוגיה בנדרים בדף נון, קאי אבבא. היום יש לבבא משמעויות אחרות, אבל פעם זה היה בארמית שער. פשוט מאוד. יש בבא קמא זה שער ראשון, מציאה זה שער אמצעי, בתרא זה שער אחרון. יש למתבן, יש פתח, שם הוא עומד. אליהו הנביא בדמות בן אדם. מה הוא קורא על השער? הוא אומר, אולי יש פה מישהו שיש לו קש. למה אתה צריך קש? הוא אומר, אשתי ילדה, אני רוצה לתת לה אפשרות לנוח, ואין לי קש לשים על האדמה שהיא תוכל לנוח. אומר רבי עקיבא לאשתו, תראי בן אדם, אפילו קש אין לו. מה היא אומרת לו? לך לבית מדרש, תלמד. היום הכניסה לבית מדרש היא לא עם המבחנים האלה. יש לך שמחה בחלקך, יש לך עין טובה, אתה מוכן בתוך קש להבין שיש כאלה שאין להם, ולדאוג לו. מה, הוכחה למה זה היום? מי סופר את זה בכלל? ירחל אומרת לו, לך לבית מדרש, מכוח העין הטובה הזו. יכול להיות שאין קשר בין שני החלקים של הסיפור, הוא הבטיח לירושלים של זהב, וכפי הירושלמי והבבלי בנדרים, הוא עשה תכשיט כזה, והוא שם את זה על ראשה. ויש עוד עניין של אליהו הנביא שנדמה, ורבי עקיבא אמר, תראי בן אדם שאפילו קש אין לו, יכול להיות שזה שני עולמות שונים. יש במשנה בפרקי אבות, קראנו אותה השבת, פרק 50, 10 ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, אבל רק 8 מהם בבית המקדש. 2, אומרת המשנה, היו בירושלים. 1, לא הזיק נחש והקרב בירושלים. ואחרון, כתוב כך, מעולם לא אדם, לא אמר אדם, צר לי המקום שאלין בירושלים. חלק גדול מהפרשים אומרים, לא אמר אדם, צפוף פה, אין מקום. יש מקום. יש הכנסת אורחים בירושלים. יש מפרשים שאומרים אחרת. שאלין זה לא מלשון ללון, אלא מלשון תלונה. לא אמר אדם, צר לי המקום, שאתלונן בירושלים. אין תלונות בירושלים. מאיפה זה מגיע? לפי המדרש, היה מקום מחוץ לירושלים. לא יודע, חדר, אולם, גן אירועים, לא יודע מה, מחוץ לירושלים. כל הדואגים הלכו לשם. אי אפשר לדאוג בתוך ירושלים. חזרו, נרגעו, יכולים לחזור לירושלים. אז חיים בלי דאגות. אבל בעצם, אולי זה רבי עקיבא. אם ירושלים, אם במיוחד שנת היובל ירושלים, היא זאת שיש בה לכם, כולכם, ויש לאחוזתו. המקום האישי נמצא, הוא לא מבוטל, אבל הוא נפתח להיות טהור. הוא לא אנוכי. אז אם זה ירושלים, וזאת ירושלים של זהב, אז יכול רבי עקיבא להגיד לאשתו, את ירושלים. פינית עצמך לגמרי. פינית עצמך לחלוטין מכל הבלטה וזכות וקדמה ושוויון. קראת את המסווה הזה לגזרים. מסרת את הנפש על הופעת תורה בישראל. זה ירושלים. המקום שבו היחידי נהיה יחד. הוא משרת. ברגע שהצד האישי, העצמיות, הלך לך, הוא נקי, אז מה פתאום שאדם יתלונן בירושלים? התלונה, הדאגה, הכעס, כל מיני חולשות, הם במקום שבו האישיות עומדת לבד. ברגע שהאישיות מחוברת למעיין של כוח נצחי, כללי, היא לא יכולה להיות דואגת. משתדלת כן, מבררת מה צריך לתקן כן, אבל לא דואגת. לא נמסרת בידי החשש והחיסון. אדם כזה כמו רבי עקיבא אומר, תראי בן אדם אפילו קש אין לו. מסתכל על הכל בעין טובה. אומר הנביא ישעיהו, על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים. כל היום וכל הלילה, אולי הוא מתכוון משמרות או שומרים. אין מציאות שאדם יכול לשמור כל היום וכל הלילה. צריך איזו הפוגה, צריך איזו הפסקה. מהי השמירה? אומר הנביא ישעיהו פה למעלה בפסקה 3. בתחילת פרק סמך ב' למען ציון לא יחשה ולמען ירושלים לא ישקוט עד יצא כנוגה הצדקה וישועתה כלפיד יבער. במה או מה הוא יעשה למען ציון? הפירוש למען ירושלים לא ישקוט. אומר הנביא, בעצם כמסוס חתן על קלה אסיס עלייך אלוקייך, חיבור הנשמות של העם ושל הארץ. ואז מתחיל פסוק ו', על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו. מי הם? המזכירים את השם, אל דומי לכם. ואל תיתנו דומי לו. עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. אומר תרגום מיונתן בן עוזיאל. אומרים המפרשים בעקבותיו. חומותייך ירושלים, אלה שמלמדים זכות על עם ישראל. אמר לנו הרמח"ל, תלמיד חכם שיש בו דבר תורה לעמיתו, הוא משתדל על הגאולה. חלק מההשתדלות הזאת, זה באותו פרק יוטט במידת החסידות, זה ללמד זכות, זה להגן על הדור. זה לא אומר שאין דברים שצריך לתקן אותם. עמוד הזכות לא בא לטשטש. אני כן אומר מכוחה של ירושלים, מאמץ גדול גם של לימוד, גם של מידות, גם של תפילה, שהמושג הזה של הופעת השכינה דרך הכלל ילך ויגדל, ילך ויצמח, ומתוך כך יבואו כל התיקונים שצריכים להיות, ולא חלילה להפוך את כל הנקודות האלה שצריכות תיקון לאיזה הדגשת יתר של השלילה. זה על חומותך ירושלים הפקדתי שומרים. גם הרב גורן, זכר צדיק לברכה, וגם הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. בשעה שנפגשו לפני 50 שנה, בכ"ח באייר, ברחבת הכותל, שניהם מצאו לנכון להגיד, כל אחד בסגנונו, כל אחד בדרכו, את הפסוקים בספר תהילים שנמצאים פה למעלה, בפסקה 3. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי אם לא יזכרך. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אומר היה הרב קוק, הבסיס הוא החלק האמצעי. תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרך. יצאנו לגלות 2,000 שנה, אנחנו לא יכולים לממש את הקשר לירושלים. יכולים לזכור אותה, יכולים לחשוף אליה, כפי שאומר רבי דה לוי, תכלית הקוסם. אבל לא מעבר לך. אל תמרדו באומות, אל תעלו בחומה, השבעתי אתכם, אל תעירו ואל תעורו. אומר הרב קוק, אבל יש תקופה אחרת. עליה כתוב, אם שכחך ירושלים, תשכח ימיני. הימין האלוקית, הגבורה האלוקית, בזמן החורבן הושבה אחור. כך אומר הנביא ירמיהו במגילת איכה. ברגע שהגבורה של עם ישראל חוזרת, עם ישראל חוזר לארצו, אז הגבורה האלוקית חוזרת להתגלות. הימין האלוקית חוזרת להופיע. אומר הרב קוק, בתקופה הזאת אפשר כבר לפעול למען ירושלים. ולא רק לזכור אותה. לכן האדם אומר, אם אני לא פועל, אם אשכחך, תשכח ימיני. גם הרב ציודה וגם הרב גורן מזכירים את המושג הזה של ימין השם, שהיא דוחפת את גבורת ישראל. זה גם חלק מהתודעה של אמון גדול בכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן בדור הזה. ומאמץ לזכור שהכוחות האלה מאת אלוקים. שהעשייה והגבורה והיצירה לא יהיו מסנברות אותנו. ואולי בתוך כך גם אותו מאמץ של היחיד להיות יותר בטהרה מתוך הקשר לירושלים. ואז גם רקע לאחד הניסים הגדולים של המלחמה, שהוא פחות יסופר, פחות ידובר בו. אני חושב שהוא היה נס גדול. דברים שהרב נריה היה כותב ואומר שנה אחרי 5-6 הימים. בעיניו זה הנס שבעצם פתח את האפשרות להילחם ולהגיע להישגים כל כך מדהימים. כאמור, הימים היו ימי מצב רוח לא טוב וימי פחד, מבוכה, עובי סתום. באיזשהו שלב, כמה ימים לפני המלחמה, ראש הממשלה מתחיל לדבר לאומה ברדיו, מתחיל לגמגם, מתבלבל בדפים, הוסיף שם על המדורה של המבוכה ושל התחושה של חוסר אונים. הולכים שני נציגים, מה שהיה פעם המפד"ל, שני אנשים צנועים, שרים במידות, בירי שמיים. שר שפירא זיכרונו לברכה, והשר ורבטיק זיכרונו לברכה. הם אומרים ללוי אשכול, 5 ימים לפני מלחמת 6 הימים. אם אתה לא מצרף לממשלה את מנחם בגין, את משה דיין, אנחנו מפרקים את הממשלה. לא יהיה לך ממשלה. זה אמנם נושא בפני עצמו, אבל זה יותר מהזוי. העוינות שהייתה בין העולם, שאז היה נקרא חירות, התנועה של מנחם בגין, ומפאי, התנועה של לוי אשכול, עוינות נוראה. 2 לפני קום המדינה, ממש בסוף של השואה, פתחת בארץ תופעה, אין לה שם בעברית, מרוב בושה. אין שם בעברית לזה. זו מילה באנגלית שנקראת סזון. פירושה בעצם על שנה. יהודים מסרו יהודים לבריטים. על דעת שיתלו אותם. עוינות נוראה. פרשת אלטלנה. אחרי קום המדינה, היו לשתי התנועות האלה פנקסי קופת חולים. היום זה לא, אי אפשר להבין את זה בכלל. אפשר להאמין שזה קרה. פרקס קופת חולים של חירות, של קופת חולים לעובדים לאומיים, היה פרקס כחול. פרקס של תנועת מפאי, תנועת העבודה, היה פרקס אדום. אם היה לך פרקס כחול, או לא קיבלת עבודה, או אם קיבלת עבודה, פיתרו אותך. שלטון נורא. וכל זה להגיד ערב מלחמה, חששות כבדים ביותר. צהל הכין בגני יהושע, בפארק של עיריית תל אביב, בית קברות זמני של 50,000 קברות. היה פחד נורא. ותוך כל זה להגיד, תכניס את מנחם בגין לממשלה, זה לא, זה לא, אי אפשר בכלל להקל את זה. ויש כל מסכים. מתרחבת הממשלה. אומר הרב נריה, אנחנו ניסינו להציל את הרוב היהודי במלחמת השחרור משלושה צבאות שונים, פלמ"ח, אצ"ל ולח"י, ונכשלנו. נפל הרוב היהודי, לא סתם, בי"ט אייר, ממש שבוע שעבר, ותשע"ח. עומדים לשמוע את הרב שאול שוב כהן שנפטר השנה, הוא היה מאחרוני ההולכים בשבי מהעיר העתיקה, ומראשוני המגיעים אליה בתשכ"ז, לימים היה הרב הראשי של חיפה. נכשלנו באפשרות להציל את הרוב. אומר הרב נריה, מלחמת ששת הימים, התאחדנו. נס גדול שהעולם הפרטי הייחודי לא הפך להיות אליל. הזדקך, תוצאה מזה, היו מסוגלים לשבת בממשלה ביחד. זה אולי נדמה לרגע פחות מהניסים של הממדים האדירים של חבלי ארץ שאנחנו חוזרים אליהם והם חוזרים אלינו. על ירושלים נקראת, אומר המשר חוכמה, כך הוא אמר לנו, גם במישור השכלי מוסרי וגם במישור המידותי. על שם זה ירושלים. תיקון המידות. זה חלק מהנבואות שעוסקות בה, על חומותיי ירושלים, לימוד זכות, זה אומר, אני לא מסתכל על הדברים רק מנקודת המבט האישית, העצמית, אלא רואה מהלך אלוקי, רואה הופעת הסגולה של ישראל, פתוח לזה, כשאדם פתוח לזה, הוא מזכך את נקודת העצמיות שלו. זה ירושלים. ונקנתה התכונה הזאת, כך אומר הנציב, המשך חוכמה, בעקבות פרשת העקדה, נקנתה תכונת מסירות הנפש בבנותיו ובבניו של אברהם אבינו ושרה אימנו. זה גם סוגיה שהיא לא תקבל יותר מדי תשומת לב בתקופה שלנו. זה לא כך מעניין את התקשורת, זה לא כך מעניין את הפוליטיקה, אבל זה היה אחד הבירורים הנוקבים במלחמה, מלחמת ששת הימים. וברגע של אמת, לפי המסורת של הגר"א, היום, כ"ז באייר, הוא בעצם אחד משני הימים שהם, לפי המסורת של הגאון מווילנה לתלמידיו, ימים שהיה אומר להם, בתוך ספירת העומר, תעשו ימים טובים לגאולת ישראל ולבניין ירושלים. כ"ז אייר, זה היה בעצם לקראת סיום הקרבות בגבעות מסביב לירושלים. קרבות קשים, המון אבדות בנפש. גבעת תחמושת, הר הצופים, כל הגבעות מסביב לירושלים. חטיבת צנחנים במילואים. כל האנשים עם משפחות השאירו אישה וילדים בבית. ברגע מסוים בכ"ז אייר הם שומעים יש לחץ בינלאומי של אמריקה, של אירופה, לעצור את כיבוש ירושלים, להסתפק בגבעות, להשיג הפסקת אש וזהו, ולא להיכנס לעיר העתיקה. הם הולכים לפקד החטיבה, הם יודעים מה היה בקרבות עד אז, הם יודעים מה עלול להיות. הם הולכים לפקד החטיבה, אומרים לו, תשמע, תגיד למפקדים שלך, יש רק שתי אפשרויות לפניהם. או לבוא איתנו, או אם הם לא רוצים שלבוא איתנו. אין מצב שלישי, אין אפשרות שלא ניכנס. שמעתי אחד מהקצינים שלחמו, הוא זה שתלה את הדגל בהר הבית, מספר לנכדים שלו, מאיפה הדגל הזה? אמר שהוא תיאר להם לנכדים, תוך כדי שהוא מסתובב בתעלות של גבעת התחמושת. הוא תיאר להם שחלק מהכוח של הצנחנים, של המילואים, הגיע לבית הכרם. זה היה השכונה של ההיערכות שלהם. הגיע לשם אישה זקנה, וחיפשה אותו. אמרה לו, תשמע, זה דגל שאני עשיתי. כשאתה מגיע להר הבית, תתלה אותו. הוא אמר לגברת, אין על מה לדבר, אין שום תוכניות להגיע להר הבית, זה לא יהיה, חבל התקוות שלך. אז היא אומרת לו, אתה לא מבין, עם ישראל דיחף אתכם. עם ישראל דוחף אתכם. זה בכלל לא בבחירה שלכם. זה בדיוק נקודת העצמיות. האם אתה מבין? את ייחודך, את הלכה. אבל רגע, יש לך קודם. כלומר, זה לא מסתאב. זה לא ננעל, כמו שאומר הרב סולובייצ'יק, בהתנהלות, בכלא של האנוכיות. זה נפתח. עם ישראל דיחף אתכם. אתם מבינים שנקודת החיים הפרטית שלכם עכשיו זה להקריב למען ירושלים? זה רחל, זה רבי עקיבא, זה הלוחמים, זה המגינים, זה על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, זה הכל גוונים שונים של אותו מהלך. הבנה שהשם רוצה בגאולת עמו, גאולת ירושלים, ואנחנו לא צופים מהצד, פועלים, משתדלים, מתפללים, כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי מצבו. זה רגעים של בדיוק מה שאומרים האחרונים. תכונת הנפש במסירות שלה נקלטה בתוך עם ישראל. על פי המראה החיצוני, מי מגיע לכותל, מי בוכה שם, מבין הלוחמים. זה רחוק מאוד מהגדרות החיצוניות. עוד לא גמרנו את המלאכה, או לא נגמר שחרור ירושלים. משימה גדולה לפנינו, מתוך ירושלים, להצמיח את בית המקדש. אם ירושלים עושה את כל ישראל חברים, יש לנו משימה גדולה. אומר מרן החידה, לפני 200 שנה, אומר הרב קוק לפני 100 שנה. חרב בית המקדש השני בגלל שנאת חינם. ייבנה בית המקדש השלישי, הם אומרים, באהבת חינם. זה לא משימה קלה. זה לא סתם אומר האור שמח. אנשים טועים לחשוב שבגלל שהייתה השראת שכינה במקדש, לכן הוא נקרא תל פיות, כל הפיות פונות אליו. אומר האור שמח, הפוך. בגלל שיש מקום שכל הפיות פונות אליו, יש בו השראת שכינה. איך בדור שלנו את כל הייחודיות להיות מחברים ליחד? איך בדור שלנו את היחד להפוך להיות למהלך שמחיה את העצמיות, מחיה את הייחודיות? עבודה גדולה לפנינו. עזרת השם, יום ירושלים שמח, בשורות טובות. בכל בית ישראל.